אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט עם עטילה שומפלבי.
שלום שלום, כאן עטילה שומפלבי, והפעם אנחנו קופצים לערב הסעודית כדי לבדוק מה מצבו של מוחמד בן סלמן, המכונה MBS, המלך המיועד, שחטף על הראש מן האמריקנים כאשר פורסם דוח חיסולו של העיתונאי ג'מאל חשודג'י, אבל נראה כי לא נפגע יתר על המידה. יורש העצר הפך בשנים האחרונות לדמות שמרתקת את הדמיון של הישראלים, שעוקבים בעניין רב אחר מעלליו והחלטותיו בתוך הממלכה, מתוך תקווה כנה להסכם נורמליזציה בין שתי המדינות, והרבה, יש לומר, תלוי על כתפיו של MBS.
New tonight, the White House says President Biden has spoken with the King of Saudi Arabia. It comes as the White House prepares to declassify and release a U.S. intelligence report that clearly blames the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, or MBS.
ליד אוסמו, בוא נדבר על MBS, דמות מרתקת. חטפה איזו נזיפה קטנה מאמריקאים, אבל לא נראה לי שזה יותר ממכה קלה בכנף, לא?
אפשר להעריך שזאת בהחלט מכה קלה בכנף, אם עברנו את השיא כבר, ונראה שדי עברנו את השיא. בן סלמן קיבל איזשהו נו-נו-נו מהממשל האמריקאי, אבל שרד את זה, קצת תגובות, ונראה ש... אנחנו לגמרי כבר אחרי, והיחסים המאוד מאוד ארוכים וחשובים לשני הצדדים של סעודיה וארצות הברית ממשיכים בינתיים כרגיל.
אתה יודע, הוא דמות מאוד מאוד מעניינת, ולכן אני רוצה לבקש ממך טיפה לחזור לאיש הזה. מה אנחנו יודעים עליו באמת? בכל זאת, שמו היה מעורב בחיסול עיתונאי שכבש את הכותרות, מתנהג באלימות כלפי מתנגדיו. מה אנחנו יודעים על האיש הזה?
אין ספק שהוא אחד האישים היותר מעניינים במרחב שלנו, המזרח התיכון ובעולם כולו. השם שלו, מוחמד בן סלמן, או MBS, כמו שהוא מכונה באנגלית, עולה גם פה בארץ בכותרות לא מעט, והוא אישיות מאוד מעניינת, כמו שאתה אומר. קודם כל נתחיל עם זה שהוא מייצג את זרם או את דור המנהיגים החדש, הצעירים יותר במזרח התיכון, שם בולט נוסף שגם מוכר לציבור הישראלי זה מוחמד בן זייד, MBZ, יורש העצר של אבו דאבי, שהם פחות או יותר מובילים את אותו קו במזרח התיכון של יותר דיאלוג ומבוסס אינטרסים בסופו של דבר. מוחמד בן סלמן נכנס לחיים שלנו פחות או יותר באזור 2016, כשהוא ממונה לתפקידים רשמיים בבית המלוכה הסעודי. אביו, המלך סלמן, הוא זה שמקדם אותו, ובעצם הדרמה המאוד מאוד גדולה בסעודיה, שטלטלה את סעודיה ואת האזור כולו, זה ביוני 2017. אז הדיח המלך את יורש העצר מוחמד בן נייף, ובעצם מסית את אותו גורם או את שאר הנסיכים מהמסלול של בן סלמן לעבר המלוכה העתידית, כשהוא בעצם ממונה גם ליורש העצר הסעודי וגם לשר ההגנה. לאורך השנים האלה הוא מבסס עוד ועוד כוחות וסמכויות בידיו, פורץ במבצע רחב מאוד של מעצר של נסיכים מבית המלוכה בתירוץ של מאבק בשחיתות, סוגיה שכל שליט אוטוריטרי כשהוא רוצה לעשות צעדים כלשהם משתמש בה, ומחפיף יותר ויותר את מנגנוני הביטחון שהיו קשורים לממסד אליו, ישירות אליו. וכמו שאתה הזכרת מקודם, בהקשר של חיסול של ג'מאל חשוקג'י, העיתונאי הגולה, גם שם אנחנו רואים את היכולת של MBS, את הזרועות הארוכות שלו לכל מקום בעולם, כולל לאיסטנבול, לשם הוצאת תהליכים שהוא מעוניין
בהם. אתה חקרת את קבלת ההחלטות, את הדרך שבה הוא מקבל את ההחלטות שלו במשך כמה שנים. ליד, האיש הזה הוא עשוי מחומר של מנהיגים שאפשר לסמוך עליהם, או שמדובר בנסיך קפריזי שיש לו יותר מדי מיליארדים חופשיים וכוח גדול מדי בידיים.
תראה, אם מסתכלים על כל המהלכים של בן סלמן עד כה, אפשר להגיד שהוא בסך הכל די שקול. הוא עדיין יורש עצר, יש לזכור, ולכן לא מלוא הסמכויות נמצאות בידיו, אם כי הרוב מניחים שהיום הוא המוציא לפועל המרכזי בסעודיה. אבל אפשר לראות שבסופו של דבר, המימדים או המניעים שמובילים אותו ביום יום, במדיניות שלו, היא בעצם קודם כל מימד פוליטי פנימי, לשמר את הכוח שלו בתוך סעודיה. המאבק בין, בתוך בית המלוכה. חשוב לזכור, סעודיה היא חברה שבטית. כל המערך הפוליטי הפנימי במונרכיה הזאת, הוא מבוסס על הסכמיות בין שבטים, שכל אחד מהם מרוויח משהו, מקבל משהו מבית המלוכה, ובתמורה הוא מבטיח לבית המלוכה את המשך השלטון. מוחמד בן סלמן חושש קודם כל מאתגור של השלטון שלו בעתיד, ואנחנו רואים את זה בצעדים, כמו שפירטתי מקודם, שהוא נוקט בפנים. ממד מאוד מאוד משמעותי בשבילו, או כמו לכל שליט אוטוריטרי אחר באזור ובעולם, זה צבא חזק. בשנים האחרונות, סעודיה הופכת לאחת מהמדינות שרוכשות אמל"ח ברמות הגבוהות ביותר. גם היו כל מיני דיווחים שקושרים חברות טכנולוגיה ישראליות כאלה ואחרות שמכרו טכנולוגיות לטובת טכנולוגיות מודיעיניות לטובת המשטר הסעודי, ואנחנו רואים אותו מוביל חזית אזורית, בהובלת קואליציה שלמה שהוא בנה, קואליציה ערבית סונית של כ-40 מדינות, שנלחמת באיראן. נלחמת באיראן בכמה חזיתות. קודם כל בתימן, כבר כמה שנים, מלחמה עקובה מדם שההשלכות של הנוראיות גם עבור העם התימני וגם עבור הסעודים עצמם. צריך לזכור שהסעודים נמצאים תחת מתקפה בלתי פוסקת של המורדים החות'ים מתימן, בין אם באמצעות כל מלטים למיניהם או כלי טייס שחודרים לשטח האווירי ותוקפים אתרי נפט, שדות תעופה, נקודות שמאוד מאוד כואבות לסעודים, ומוחמד בן סלמן צריך להבין שהוא ממצב את עצמו כדמות שנלחמת בזרועות של איראן, בין אם החוסים, בין אם המאבק שלו נגד חיזבאללה, לא מאבק צבאי, אבל כן מאבק מדיני או באמצעים שונים, וגם מול קטר ותנועת האחים המוסלמים, שיכולים לאתגר את שלטונו בעולם הערבי, את ההשפעה שלו בעולם הערבי.
כשאנחנו מסתכלים על מה שהוא עשה בתוך סעודיה, בינתיים, בזמן שהוא קיבל. Historic change in Saudi Arabia. Women getting behind the wheel. הוא עשה המון למען הצעירים, זאת אומרת, הוא נתן שם את התחושה שהוא פותח את הממלכה לעולם. נשים נוהגות, הופעות, קונצרטים, מופעים שלא ראו זרקור בסעודיה קודם לכן. והשאלה היא האם מדובר באדם שבאמת רוצה לפתוח את מדינתו למערב בעוד כך וכך שנים, או שמדובר שוב במנהיג מזרח תיכוני שבסופו של תהליך ייראה כלפי חוץ מאוד נחמד, מאוד פתוח, אבל ינהג ביד קשה מאוד כלפי אזרחיו.
לחלוטין, נטיל, אתה נוגע פה בנקודה שקשורה למוחמד בן סלמן. אנחנו צריכים לזכור שסעודיה היא ממלכה שמרנית דתית שהחוקים בה הם חוקי השריעה, ההלכה האסלאמית. ומנגד הציבור הוא ציבור שהוא יחסית מתקדם, משכיל, מקורב מאוד לארצות הברית, ויש פה את הסתירה הזאת. ובן סלמן רוכב על איזשהו גל שמנסה למתג את עצמו כרפורמיסט. הוא מבין שהציבור הסעודי הצעיר, שמאוד אוהד אותו, הוא מתקדם, הוא רוצה מערב, הוא רוצה יותר ויותר חירויות, או אפילו גם אם לא חירויות, הוא רוצה לחיות אורח חיים פתוח יותר וחופשי יותר, ובן סלמן כשהוא נכנס לתפקיד, הוא מציג תוכנית שנקראת סעודיה 2030. מה בתוכנית הזאת? הוא אומר, היום הסעודיה מסתמכת, הכלכלה הסעודית מסתמכת כמעט ב-100% על ההכנסות מנפט. זאת תלות. זאת תלות שהוא מבין שעם השנים היא לא תוכל להחזיק, כי גם ההכנסות מנפט יורדות, גם מחיר הנפט יורד, והתלות העולמית בנפט פוחתת. זה משאב מתכלה שלאורך שנים אי אפשר לבנות עליו. אז הוא אומר, אני בא להתמודד עם החולאים של הכלכלה הסעודית. יותר השקעה בתיירות, יותר השקעה בתחבורה, פיתוח של תשתיות במדינה, להביא פתרון לצעירים ש 70% מהם, 70% מהסעודים הם מתחת לגיל 30, קבוצת גיל שמאוד משמעותית בשביל בן סלמן כמי שבונה את עצמו להיות מלך עוד שנים רבות קדימה, ובאותם 70% מהאוכלוסייה האבטלה נעמדת ב-30%, הוא צריך למצוא להם פתרונות, הוא צריך להביא משקיעים מבחוץ. את כל הדברים האלה, אז בין היתר הוא מנסה באמצעות שיפור פני סעודיה, מה זה אומר? פותח תיאטראות שלא היו, בתי קולנוע, יותר חירויות לנשים, יש את הסוגיה שבולדת של נושא נהיגת נשים, שלנשים אסור היה לנהוג עד לפני לא מעט זמן בסעודיה והיום מותר, כל מיני דברים שהם מאוד קטנים, כשהם בפני עצמם, אבל הם מאוד משמעותיים ביחד, ואנחנו כן רואים יותר רפורמות בסעודיה שמסמלות את בן סלמן כרפורמיסט, כאיש ביצוע, אבל חשוב לזכור, בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על התוכניות הכלכליות של בן סלמן, זה לא מצליח. אנחנו כבר כמעט 5 שנים מאז שהוא מציג את אותן רפורמות, הכלכלה הסעודית לא מתפתחת יותר מדי. הוא כן משיק פרויקטים גדולים כמו העיר נאום, שאמורה להיות איפשהו בסמוך לגבול עם ירדן, בצפון הממלכה, לא רחוק אגב מישראל, עיר העתיד הוא מגדיר אותה, וההשקות האלה נראות מאוד טובות למצלמות ולרעיונות בכלי התקשורת, אבל בסוף האבטלה עדיין גואה, זכויות האדם עם כל השיפורים והרפורמות, אלה עדיין זכויות אדם בסעודיה, מונרכיה דתית, שמרנית מאוד, צעדים כמו החיסול של ג'מאל חשוקג'י, העיתונאי הגולה באיסטנבול, משאירים את סעודיה תחת איזושהי זכוכית מגדלת מצד המערב, מצד מדינות כמו גרמניה, צרפת, ארצות הברית, בעלת הברית החשובה, שהם בוחנים כל צעד שלו. והמצב שלו כרגע, בוא נגיד, לא הכי טוב שיכול להיות, אבל לא גם הנקודה הרעה ביותר שבה הוא היה.
לפני סיום, אני, בכל זאת, מה אנחנו יודעים על האיש ברמה הפרטית, האישית, תחביביו, אתה יודע, בכל זאת כסף לא חסר לו,
בסופו של דבר הוא נסיך לבית מלוכה סעודי, אז בהחלט כסף זו לא הבעיה. הבן אדם מבלה, מטייל בעולם כשאפשר, בימים כתיקונם שלא בשגרת קורונה. תחקירים רבים על התחביבים שלו פורסמו בכלי התקשורת המערביים, מרכישת יכטה בסכומים גבוהים מאוד, שעוני יוקרה, רכבים, בוא נגיד שאורח החיים הפרטי שלו הוא לא בדיוק הכי צנוע שיכול להיות, ועדיין הוא כן נתפס כדמות מאוד פופולרית בקרב הציבור הצעיר, אז כנראה שמשהו עושה טוב, וגם לדעתי בדרך שבה הוא מצב את עצמו, במזרח התיכון כמנהיג בולט, הוא עדיין יורש עצר, לא המלך עצמו, מאוד בולט.
יד אוסמו, נסתפק בדברים האלה הפעם, הצצה אל MBS, עוד יבואו פרקים נוספים אני בטוח, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.